הפסוק יהיו לרצון עם רפי, כמו שלמדנו שיש בו בפסוק זה כל ענייני התפילה וצורכי האדם, הן המחשבות והן הבקשות, הן משאלות הלב והן הבקשות שבפה. כתב רבנו הארי דבר מעניין מאוד, שטוב שאדם ישתדל בכל אחת משלוש תפילות שמתפלל לסיומם לומר ביהו לרצון הראשון, למנצח בנגינות מזמור שיר, אלוהים יחודנו בצורת המנורה. כתב רבנו הארי, בפרק זה יש לו סוד גדול, כיוון שיש בו שבעה פסוקים, וכל פסוק פסוק יש בו כמה וכמה סודות. בכל המזמור הזה יש בו 49 תיבות, כמו שידוע שנתקן לאומרו בספירת העומר, אבל לא דווקא בספירת העומר, אלא הוא הדין בכל תפילה ותפילה שיאמר אותו האדם. וכתב שם שיכוון ראשי תיבות של הפסוקים, יש שם כל מיני שמות הקודש שיוצאים מהם, אלוקים יחוננו, מתחיל באלף, לדעת בארץ דרכך, בלמד, ידוך עמים אלוקים, יוד. אז זה יש שם קדוש, שם אלי, נקרא השם הזה, וזה ראשי תיבות בסופי תיבות של הפסוק האמצעי, שמחו ורננו לאומים, מתחיל ביוד ומסיים בה, תנחם סלע, זה שם יודקה. אחר כך נשאר שלוש פסוקים האחרונים, שמה ידוך עמים אלוהים, ידוך עמים כולם, ביוד, ארץ שנת נעיבולה זה א', ברכנו אלוהים יראו אותו, יוד, יוד, א', יוד, זה עוד שם קדוש יש, שהוא כמספר שם אקיה, שמעלתו גדולה מאוד, וטוב שאדם יכוון בזה. אדם יתרגל, לתוך הרגל, יבוא לו הדבר הזה בקלות, ואז יכוון לכל זה. אחר כך הרי גם סופי תיבות של הפסוקים האלה, השלושה האחרונים, ידעו חמים, לא יודעו חמים כולם, נם. ארץ נתה יבולה, ואחינו לא יודעים אחינו הים, אלוהינו זה רב. אחר כך יש היי, כף, מם, לגימטריה של עדנות. בסופי תיבות, מם וב צדי, גימטריה, כל. זה סוד צום כל ממון, אז זה מה שמציירו במנורה, התכוונו על דברי רבנו הארי האלה, שזה טוב שאדם יכוון בהם, שבזה התפילה שלו תעלה למעלה. כך כותב רבנו הארי. בא הרב, הרב שבט מוסר, רבי אליהו איתמרי, הוא היה פחות מ-100 שנה אחרי רבנו הארי, לא הרבה זמן אחריו. בספרו שבט מוסר, פרק למד א', ששם העריכות גדולה, וכתב דעה, כל האומר למנצח המגינות מזמור שיר בצורת המנורה כל יום, הוא בפרט אם זה בשחרית בנץ החמה, לא יקרה לו שום יקרה רע כל אותו היום. וחשוב לפני הקדוש ברוך הוא כאילו הדליק המנורה בבית המקדש. כתב יותר מזה, שמסתכל גם בצורת המנורה, לא יהיה ניזוק כל אותו היום. ואחריו נשכו, האמת שלפניו כבר הרוקח, היום בעלי התוספות, גם הוא כתב את זה. רבו דרהם, היה לפני מרן רבי יוסף קארו, גם הוא כתב את זה. לפניהם היה הרש"ל, רבי שלמה לוריה, עליו השלום, גם הוא העריך בזה מאוד. בקיצור, ראינו שיעה של גדולי ישראל, שכולם אומרים שטוב לו להפרט בזמנים כאלה, אנחנו מצב מאוד קשה, אתה לא יודע איפה תפנה. תאונות דרכים מחרידות קורות, מחלות נוראות, שמועות קשות. מלחמה עם איראן, מכינים מלחמה כבדה מאוד מאוד. שמכינים תרגיל של פיקוד העורף, היום דיבר איתי יהודי מפיקוד העורף, אומר לי הרב תדע, מה שלא היה בהיסטוריה של מדינת ישראל. הסכנה המוחשית שאנחנו נמצאים בה עכשיו, לא היה כמוה מעולם. אז אין לך היום שאין קלטו מרובה משל חברו. זה מתפלל שהכל יעבור בשלום, שלא יהיה רע שום נזק ושום יהודי. למה אחר כך שהצרה באה קשה מאוד להינצל, אבל עכשיו לפני שהצרה באה, בתפילה קלה אדם יכול למנוע הכל. אז כל אחד יחוס על עצמו, על בני ביתו, על משפחתו, על עם ישראל. זה זמן שצריך תפילה, צריך ישועה גדולה. בפרט הימים האלה, כותב רבי אברהם אזולאי עליו השלום, שנו קבלה בידינו מאבותינו. שכל השלושים יום שמפורים ועד פסח, כל יום אנחנו מחריבים שער אחד של עמלק. כל יום. ועל ידי שאדם מכין עצמו לפסח גם. עד י' ד' לחודש אדר. מי"ד אדר עד י"ד ניסן. ואז בי"ד ניסן זה זוהר מפורש. אוכלים כל ארבע, בתולים כל חמש, ושורפים בתחילת שש, ידידיה. את השטן, אומר הזוהר הקדוש, שורפים אותו ביום ערב פסח. אז הוא כליל מהעולם נאבד. ולכן אין לך יהודי, כך כותב הרבה אברהם אזולאי, שאין בו איזה ניצוץ קדוש. מפני שכתוב שאם אדם עבר עליו 400 יום, בלי הרהור תשובה, 400 ימים רצופים, בלי הרהור תשובה, נשמתו נאבדת. אבל לכן אומר, לא יכול להיות, כיוון שיש לנו את ה-30 יום האלה כל שנה, אפילו שנה, השנה מעוברת, 385 יום. אז יש פחות מ-400 יום, יש לנו את ה-30 יום האלה, שבהם מבערים את השטן כליל מהעולם. אז אלה ימים שצריך יותר השגחה, יותר תפילה, אפרת שהקיץ מתחיל להתעורר, וגם החושים של האדם משתגעים בהתאם, גם כן. אמר פעם אחת, הגמרא אמרה שאם אתה רואה שור שחור כעת בימים האלה, ביומי ניסן, צריך לברוח. והגמרא אומרת, צריך לעלות לגג, תברח ממנו, תברח לגג ותיקח איתך את הסולם. למה הוא המשוגע יעלה גם בסולם אחריך. אז אחד אמר, למה השור שחור משתגע עכשיו? למה רואה ירוק? וכשרואים, שמי כשרואים ירוקים, בפרט כעת שנגיד הבנק מתחיל לטפל בירוקים, אז אנשים משתגעים. כל שכן השור שחור רואה ירוק, אז הוא מתחיל להשתגע. אז זה הימים האלה, ימים שיצר הרע מתעורר, צריך להכניע אותו. איך הכניע אותו? יקרא למנצח מנגינות בסיום כל עמידה בצורת המנורה, ויכוון להכניע את יצר הרע. כך מביא גם הרב חידה בציפורן שמיר. לא, לא, אפילו בעל פה. אפילו בעל פה. כתב הרב חידה, מה מאוד הפליגו, כך לשונו, באמירה למנצח מנגינות בצורת המנורה. ואחר כתב את זה בספרו גם כף אחת. כתב שאם אדם יאמר את זה קודם שיסיים העמידה בצורת המנורה, אין כמו זה בעולם. והיה מעשה באיטליה, מעשה ידוע, שהיו גוזרים עליהם גזרות קשות, שם הרומאים מערורים, הוותיקן שם, הפאפה של הנוצרים, שם היו גוזרים על היהודים כל פעם גזרות, ולא ידעו מה לעשות. כל פעם הם עושים תפילה ועושים תענית ועושים זה, עד שפעם עשו שאלת חלום. ראו עליהם בחלום ואמרו להם, תכתבו למנצח מנגינות על בצורת קלף, על קלף, תשימו אותו בתוך הארון קודש מבפנים מול הספר תורה. וככה עשו. כתבו אותו על קלף והדביקו אותו על הדופן הפנימי של הארון קודש. כל פעם שהיו פותחים את הארון קודש, מסתכלים ורואים ושהיו קוראים אותו, וכך נתבטלה מהם הגזרה. ככה מעלת למנצח מנגינות בצורת המנורה. אז האמת לא צריך שזה יהיה מצויר דווקא בצורת המנורה, בדיוק ואיך ומה. כשאדם מספיק שיכוון את זה בדעתו בצורת המנורה, או יעשה מה שכתב הרב שבט מוסר, אם זה בנצח המה, מתפלל בנצח המה ובסיום העמידה, אין למעלה מזה. יהיו המברך את עמו ישראל בשלום, אמן. יהיו לי רצון עם רפי ואגון בי לפניך אדוני צורי וגועדי, למנצח בנגינות מזמור שיר. לפני אלוקי נצור, כך אומר רבנו הארי, אני אומר לכם את זה מילה במילה, מה שכתב רבנו הארי בספרו שער הכוונות. אז אומר את זה, ומביא שם, אני אקרא לכם עוד לשון, תשמע, יש לו ספר שנקרא מנורת זהב טהור, הביא כתב יד של רבי שלמה לוריה הרש"ל והעתיק דברי השער של הספר. אמרו חכמים, כל מי שיתפלל זה המזמור בכל יום בנצח המה, לא יקרה לו שום גזרה רעה, ויחשוב לפני בורא עולם הקדוש ברוך הוא כאילו הדליק הנרות בבית המקדש. ככה מעלתו חשובה. אז מה הכוונה? הכוונה לא סתם יקרה את המצב. שוב אני כעת נמצאת המנורה בבית המקדש ואני נתנו לי להדליק אותה. ובכל פסוק שהוא אומר, לפיד, הוא מבעיר אותו. אלוהים יחנן וברכנו, יאיר פניו איתנו סלע. זה הקנה הראשון. אחר כך לדעת בארץ דרכך, בכל גויים משועתיך. הוא אומר את זה בחשק, כאילו הוא מדליק את המנורה. ידעו חעמים אלוהים, ידעו חעמים כולם, זה הקנה השלישי. שמחו, זה הקנה הרביעי, שמחו וירנו לאומים, חעמים מישור, לאומים בארץ לחם סלע. הקנה החמישי, ידעו חעמים אלוהים כולם. השישי, ארץ נתנה יבולה, ברכנו אלוהינו. שביעי, ברכנו אלוהים, ויראו אותו כל הפסי ארץ. גמרנו, אין נסראללה, אין מוניר, אין שום דבר, כולם רחו, תלפו, וולו, התחלו מן העולם. ויש רק עם ישראל. מה זה? אני לא יודע, עכשיו אתה מכניס לי את כל ספר התהילים? בואו נגמור דבר אחד, אחר כך נעבור על אף. אז זה לנצח מגינות, כך כתב רבנו הארי. בטח! אמרנו שלוש תפילות, ערבית מה זה? זה בן חורג? לא, גם ביום כיפור. למה לא? מה יש בשבת? מדליק את המנורה בבית המקדש, לא היו מדליקים בשבת? יש יום שבבית המקדש לא מדליקים את המנורה? איך אתה עושה דבר כזה? אז אם כן, יוצא איפה שזה דבר גדול, זה הראשון מכולם. הוא כתב אותו רבנו הארי, וראינו שכל גדולי עולם, מעלה מאלף שנים, סמכו ידיהם על העניין הזה. בפרט עכשיו, בימים האלה, רבותיי, חזק בזה יותר ויותר. ככה האדם שתדל בזה יותר. מה רצית ממגן דוד עכשיו? לא המגן דוד אדום, אתה מתכוון. שמה? של דוד המלך. נו, מה השאלה? מצויר שמה. מה כתוב שמה בצורה? לא, מה פתאום? זה המצאה. מה קרה לך? זה המצאות. זה ילקוט... ילקוט המצאה. מה, הוא עבר למצאה מגינות? צויר שהולך לקרב, היה מכוון משהו אחר, שם הוויה. אתה צודק, היה כתוב לצח, אבל בצורת המנורה, אבל לא בצורת מגן דוד. מגן דוד זה היה עוד משהו. אתה צודק, מה שאתה אומר, הוא צודק. הרב חידה בספרו מדבר קדמות כותב, שדוד המלך היה לו מגן מזהב, שעליו היה חרות צורת המנורה למצח מגינות, נכון? וגם היה חרות שם, מצד השני, מגן דוד ממש, צורת מגן דוד, והוא היה מכוון לייחד את השם ארבע קצוות, ומעלה ומטה. והיה שם הוויה באמצע, במרכז, יוד כה וו כה. אז מסתם היה איזה אותיות, אני לא יודע, לא כתוב איזה אותיות היה מצייר בכל משולש קטן בצדדים. שכנגד שש ספירות, זה מעלה ומטה, ארבעה צדדים, זה מגן דוד. והיה אומר, אני ממליך את הקדוש ברוך הוא על כל צד וצד, וככה היה הולך והיה מנצח במלחמה. באמת. לא ש... מי? בטח, אז כמה הוא? אני אמרתי ארבע. ארבע צדדים. ומעלה ומטה. יחד, אני אשש. אני אעשה. אני קצת חלש בחשבון, אבל תבין אותי. קדים, שבעה קנים. מה אסור לעשות? מה אסור לעשות? תבנית, יש גמרא, מסכת עבודה זרה וראש השנה שאומרת, לא יעשה אדם תבנית היכל, מנורה, מזבח. מה זה תבנית מנורה? שתיקח כעת זהב, תעשה אותו 300 קילו זהב, כמו שהיה המנורה בבית המקדש, תעשה ממנה מנורה עם שבע קנים. זה אסור לעשות. אבל אם אני רוצה לעשות מנורה מכסף, או מנורה מזהב קטנה, או מנורה שנשים אותה על השולחן, אין איסור. דווקא איסור שיהיה דוגמת המנורה שבבית המקדש. זה האיסור. שם שהם עושים אלה, משקרים אותנו, נותנים לנו פמותים לשבת, אני הולך לקנות פמותים, רוצה לקנות שבע פמותים, לא, אין, יש או שמונה, או תשע, או שלוש, מה זה, מאיפה זה יצא האיסור הזה? מה יש בזה? זה פמותים של שבת, וזה פמותים מכסף, או מנירוסטה, או מניקל, זה בכלל לא מזהב. מה שאסור, אסור לעשות צורת המנורה. מזהב, זה אסור לעשות. מה? הם לא שאלו אותי. כן. עכשיו יש הרמה מפנו עליו השלום, תלמידו של הרמק. כתב דבר מדהים. כתב בסוף ספר, יש לו ספר 10 מאמרות. יש לו מאמר אחד, מאמר אם כל חי. כתב מי שמתעכב לו הזיווג ולא מוצא את זיווגו, טוב שיאמר קודם אלוקי נצור, שיר למעלות אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי בכוונה גדולה. ואז למה עזרי עזר? מי זה העזר? זה הבת זוג. שהתורה אמרה, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. דרשה הגמרא, מה זה העזר, מה זה כנגדו? זכה עזר, לא זכה כנגדו. אז זה נקראת עזרי, האישה, הבת זוג של האדם, נקראת עזרי. הוא אומר, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ. הוא כותב, ואז יהיה אהוב למעלה ונחמד למטה, כשיאמר אותו ביראה גדולה, ולא לצפות לאיזה טובה חלילה, אלא רק לעשות תחתוח ליוצרו, כי אין טובה גדולה ממנה. זאת אומרת, הוא יכוון לשם שמיים לעשות את רצון השם, ואחרי זה יכוון שבזכות אמירה ציר למעלות, ימציא לו הקדוש ברוך הוא את בת זוגו. עכשיו זה בא למאמר, זה הרמה מפנו. העתיק אותו גם כן הרב איגרא דפירקא. זה רבי צבי אלימלך מדינוב, עליו השלום, צבי אלימלך שפירא, היה איש קדוש מאוד, גדול בתורה ובמעשים, העתיק את דברי הרמה מפנו, ואמר שטוב שאדם ישתדל בזה, שאם רוצה למצוא בת זוג הגונה, בכל אחת בשלוש תפילות. אז זה עוד עניין. זה נוסף למה שאמרנו, לנצח מגינות, זה שייך בכל. אבל כאן נוסיף עניין של אמירת שיר למעלות, שהוא טוב לעניין הזה. גם הרב חסד לאלפים, העתיק את דבריו. הרב חסד לאלפים, רבי אלעזר פאפו, בעל פה ליועץ, גם כן העתיק את דבריו, גם רבי מאיר פפירס בספרו אור צדיקים, גם הוא הביא, ועוד, יש לנו שלמי ציבור, הגאון החידה, ועוד כתבו גם כן שטוב לומר שיר למעלות, שא עיניי להרים, וזה מיוחד כמו שאמרנו, לעניין זה, אם אדם לא מצא את בת זוגו, או מאיזה סיבה שהיא, אין לו בת זוג, שיאמר את זה ויכוון, שימציא לו השם מתברך בת זוג כשרה, ואז בזה יבוא לו הבת זוג. אבל אמירת המזמור הזה בערבית, שאנחנו אומרים כל לילה, שזה סוד גדול, הוא עיקרו, מי שתיקן אותו, זה הרמק, רבנו משה קורדבירו. רבנו משה קורדבירו היה רבו של רבנו ארי. הוא תיקן לומר בערבית, ציר למעלות אשא עיניי, ואחריו קדיש, יש צורך בקדיש הזה, וגם אמירת ברכות. השיר, תקשיב רגע, אני באמצע. רב שיר למעלות הזה, הוא כותב דבר מדהים מאוד, שהשכינה בלילה צריכה שמירה. השכינה הקדושה צריכה שמירה. ועליה אנחנו מתפללים, שיר למעלות, אשא עיניי, להרים, מאין יבוא עזרי. לכן זה הטעם שהגמרא אומרת שהחולה לא הולכם בלילה, חוליו מכביד עליו, הגלות נמשלה ללילה. הוא אומר, מה הסוד? הסוד הוא שתראה בסוף המזמור שם כתוב, שם אדוני ישמור צאתך ובואיך. מה זה צאתך? אין יוצא. מה זה צאתך ובואיך? מעתה ועד עולם. אז הוא אומר שכשאנחנו נמצאים בתוך תחום הקדושה, אנחנו שמורים. נגיד אדם נמצא בבית, בעיר, בית הכנסת, אז השכינה שומרת עליו, עד שהוא יוצא החוצה. אבל לאן החוצה? מקום שנמצאים החיצונים, כמו חוץ לעיר. חוץ לעיר, כותב רבנו ארי, אסור ללכת יחיד. כן, אלה שהולכים יחיד חוץ לעיר עושים איסור. כי יש קליפה מיוחדת, סתרה אחרה, שכל מי שהולך מחוץ לעיר, אפילו ביום, מתלבשת בו אותה קליפה. ונעשה אחר כך משוגע, או רשע, או משתבש. משהו משתנה אצלו. אם הולך עם עוד אדם זה משהו אחר, הולכים שניים יחד זה עניין אחר. אבל ללכת לבד חוץ לעיר, כך כתב רבנו ארי, זהיר על זה מאוד, אפילו ביום, כל שכן בלילה. אומר, ולכן, כשאדם יוצא חוץ לעיר, או יוצא מחוץ לתחום הקדושה לאיזה צורך, או לפעמים בן אדם נגיד נמצא בשליחות, צריך ללכת למקום שיש שם אנשים לא כשרים, אז הוא בפחד, יאמר שיר למעלות. ואחר כך שימו למה הוא כותב עוד ההמשך הרמק, זה בסידור שלו תפילה למשה על תפילת ערבית. לכן היוצא מארץ ישראל לחוץ על הארץ הוא בסכנה. היוצא מארץ ישראל לחוץ על הארץ, ויאמר שיר למעלות ויכוון שמשמור צאתך כאשר אני יוצא מחוץ לקדושה, ובואך שכשאחזור, אחזור גם בשלום, כמו שתפלל יעקב אבינו, ושבתי בשלום לבית אבי, והיה אדוני דיל אלוהים, צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שים לב, לכן תקנו לנו לומר את זה בלילה. ולמה? שים לב מה אומר הרמק, אז למה כל לילה אנחנו אומרים את זה? מה, אני עושה לחוץ לארץ בלילה? אני עושה חוץ לעיר? אומר, לא, אתה הולך לישון בלילה, והנשמה יוצאת מהגוף ועולה למעלה, אז היא בסכנה. שים לב מה הוא אומר. ולכן, כיוון שהנשמה של האדם יוצאת לתת דין לחשבון למעלה, לכן צריך לומר את המזמור הזה, שיר למעלות, שמשמור צאתך, שהנשמה יוצאת כעת ועולה למעלה לתת דין לחשבון, ואחר כך בבוקר היא תחזור לשלום, צאתך ובואיך מעתה ועד עולם, ולא יראה לה שום נזק. כך מביא, מה שהביא הרב ועליו השלום, רבי חיים פלאצי בספרו כף החיים, שהיה מעשה עם הרב, מביא עם הרב מעם לועז, היה עוד עם רבי דוד, רבי דוד נגרין, רבי דוד נגרין היה צדיק גדול, היה עושה עליית נשמה, היה יושב עם התלמידים ללמוד, ואם היה להם איזה קושיה, היה אומר, חכו רגע, אני אשאל בבית דין של מעלה. והיה מעלה את נשמתו למעלה לאיזה זמן. לפעמים זה היה איזה 20 דקות, הרב היה כמו ישן. אפשר לדבר איתו. הוא עלה למעלה. והיה חוזר ואומר להם תשובה. כך קיבלתי תשובה בישיבה של מעלה. שאלתי, ככה ענו לי. ויוצא אמת, תמיד מה שהיה אומר, יוצא מדויק. יום אחד, פלל, אמר להם, עושה עליית נשמה, ועשה עליית נשמה, ומיד, אמר להם, עושה עליית נשמה, מיד ענה להם תשובה. אמרו לו, הרב, לא עשית עליית נשמה, מה עשיתי? אבל לא, אבל זה, עכשיו דיברת איתנו, תוך שנייה, שתי שניות. להם, תשמעו, כל פעם שאני עושה עליית נשמה, אז אני בדרך, מפחד, יש בדרך מלא מכשולים, מחסומים, חיצונים, שדים, מזיקים, מלאכי חבלה, אז אני, הנשמה שלי צריכה לברוח, לקחת ימינה ואחר כך שמאלה, ופה יש צומת מסוכנת, והיא מחכה באיזה מחסום, עד שמחפש איזה דרך, עד שעולה למעלה. וגם כשיורדת אותו דבר, היא צריכה לחפש כל מיני סמטאות, עד שהיא מגיעה. מלאם היום נפטר, הוא רבי דוד נגרין עליו השלום, היה הרב של איסטנבול, הלך לעולמו, ואז לקראתו יצאו בשמיים לקבל את בניו, הוצאו כל הצדיקים מגן עדן לקבל לעשות לו קבלת פנים. וממילא כל החיצונים והמסתינים שהיו באוויר, כולם ברחו, והשמיים היו מתוהרים. אז אני באתי לעלות לשאול את השאלה, הכל היה נקי, כמו כביש של יום כיפור. איך הדרכים פתוחים? הכל היה פתוח. ואז עליתי עד למעלה. זה אומר לכן, אדם שמפלל בלילה, שיר למעלות, יאמר אותו בכוונה. למה? אחר כך בלילה נשמה שלא עולה למעלה, שלא יזיקו לה מזיקים, שם שמור צאתך ובואיך, נעתה ועד עולם.
עוד עדינו יש שאלה.
כן. מה, מה? יש גם בצורת המנורה, מה אני אעשה? כל דבר עשו, לא שאלו אותי. לא שמעתי דבר כזה. כן. מה אומר? מה אומר? הפסוק, אנחנו נגיע לזה בעזרת השם. אבל זה מקורו מדברי רש"י, שאדם יאמר פסוק שהאות הראשונה מתחילה באות הראשונה ששמו מתחיל, והאות האחרונה של הפסוק מסיימת באות האחרונה ששמו מסתיים, ועל ידי זה זכור את שמו ליום הדין. עכשיו אלוקי נצור, אלוקי נצור, תקנו לומר אותו, מי תיקן אותו? בגמרא. הגמרא הביאה שמה במסכת ברכות דף יוד זין, הביאה רשימה של תפילות שנוהגים לומר אחר גמר העמידה. זה תחנונים נקרא. אז הגמרא אומרת, מור ברד דרבנה, כי אבא מסיים צלותה, אבא אמר אחי, כשהיה מסיים את התפילה היה אומר כך, אלוהי נצור לשוני מרע מספטותיי, מדבר מרמה, ולמקללי נפשי תדום, ונפשי כעפר לכל תהיה. וככה הביא גם רב עמרם גאון בסידור שלו לפני 1200 שנה. אז תקנו את זה בשם מור ברד רבנה. גם ראשי במקום מביא, כגון אלוקיי נצור, מה זה תחנונים? אלוקיי נצור לשוני מרע שאומרים בסיום העמידה אחר התפילה. כך אומר, גם החזור ויטרי, הרוקח ועוד. יש אומנם בגמרא שמה עוד רשימה ארוכה של בקשות שכל חכם היה אומר. אחד היה אומר, וצלן מי שרעה, מי שעות רעות מרגש אותו בו בעולם, הרי רצון לפנינו שלנו חיים ארוכים, טובים ומתוקנים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה וכו'. הרי רצון לפניך שלא תעלה קנאת אחרים עליי, לא קנאת אחרים על ליבי, מלכנו ואלוהינו, יחד שלמך בעולמך. שמה הגמרא הביאה איזה קרוב ל10 תפילות שונות, שכל תנה או אמורה היה אומר, שחיבר אותם והיה אומר אותם. אנחנו היום, אני יכול להגיד את כולם, תקנו לנו אלוקיי נצור, זה כל, אתה רואה, זה כל העולם, אשכנזים, ספרדים, כל הסידורים, מופיע התפילה הזאת של אלוקיי נצור. בספר חרדים הוא רבנו אלעזר אזכרי עליו השלום, היה תלמיד של הארי, כתב שם בספר חרדים, אמר, תדע שרבותינו, למה תקנו לנו דווקא את התפילה הזאת מכל יתר התפילות? אלוקיי נצור לשוני מרע, אומר לפי שעבון לשון הרע, עבון הכי קשה בעולם. שכן הגמרא אומרת במסכת דבר בתרא, אין אדם שניצול מאבק לשון הרע. לשון הרע יש, יכולים לפעמים לנצל, אבל אבק לשון הרע, לא כל אדם, אין אדם שיכול לנצל. ואם לא יהיה על משמרתו כמו אריה, יתקשה בזה. לכן בסיום התפילה ביקשו שנבקש את הבקשה הזאת, נצור לשוני מרע, הכוונה תשמור אותי מלשון הרע. זה הפירוש. אבל אומר קוסטה דמידה שהתפילה הזאת שיציל אותנו מיצר הרע, שאף הכפי שנראה שהוא אומר יצר רע נחלק לשניים, הביא שם באורך גדול מה שהביא אחריו רבנו חיים בן עטר, שלכל אחד מאיתנו יש לו שני יצר רע, שיצר רע זכר ויש לו יצר רע נקבה. עליו אמר בתהילים, לא תאונה אליך רעה, נגע לא יקרא בעוליך. תאונה אליך רעה, זה רעה נקבה, זה לאיש. ונגע, זה זכר, לא יקרא בעוליך לאישה. אז אומר, וידוע שיצר רע, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא שברא אותו, קרא לו רע. והנקבה שלו היא בעלת מראות ותחבולות, ועל שניהם אנחנו אומרים, נצור לשוני מרע, ושפתותיי מדבר מרמה. זה שתיהם. למה? הם החטיאו את חווה. הזכר הלך אצל חווה, והנקבה הלכה אצל אדם הראשון, להחטיא אותם באכילת עץ הדעת, ולכן בא להזהיר אותנו משניהם. אלו כמו שכתב בנו חיים בן עטר, על הפסוק, אוסרי לגפן עירו, ולסורקה בני אתונו. מה זה עירו? עיר זה הבן של החמור. פה יצא שאומרים לפעמים למישהו חמור בן חמור, שעיר הוא הבן של החמור, עירו, אוסרי לגפן עירו. לסורקה, סורקה זה גם כן איחור של הגפן, בני אתונו. למה שינה הפסוק כפול וגם שינה, התחיל בלשון זכר, סיים בלשון נקבה, אומר לא, זה לא כפול. זה כל אחד שתי יצר הרע, אחד זכר, אחד נקבה. ושם ביצר הרע הנקבה יותר חזקה וקשה מהזכר. על זה ביקש, ושרי לגפן עירו, שנכניע את העיר זה הזכר, חמור. ולסורקה בני אתונו זו הנקבה. כותב שם רבי חיים בן עטר, וכמראה הזה הראוני, שפעם אחת בא יצר הרע להילחם לי, ונלחמתי בו, והפלתי אותו לארץ, והכנעתי אותו. ואחר כך באה נקבה, והתאבקתי עם מה הוא אומר, עד שהפלתי אותה, אבל לא כמו בעלה הזכר. לא הצלחתי כמו שהצלחתי עם הזכר. לכן זה עוון שזה שני אלה, הרשעים האלה הם באים לאדם להחטיא אותו, אז שניהם אנחנו מבקשים. לצור לשוני מרע, זה הזכר, שצוטה לדבר מרמה, זו הנקבה. חדי לשון מרמה. אה? גם? יצר הטוב, אם גם יש, לא ידוע לנו. לא ידוע. על זה כתוב, על יצר רע כתוב. זאת אומרת, לכן, כיוון שהאבון ביטול תורה הוא קשה מאוד, והוא כנגד כל האבונות, לכן אמר אחר כך פתח ליבי בתורתך. וכן גם הידיים הם גרמה בנזיקין, אז אמר ואחרי מצוותיה תרדוף נפשי. וכל הקמים עליי לרעה, מרע פרץ אתה מוזנר זה כמשמעו, וגם, מה זה הקמים עליי לרעה? לא רק אלה שרוצים להזיק לך, לקח לך את הפרנסה. אלא אלה שרוצים להחטיא אותך, יש לו חברים רעים. או יש לו כל מיני אנשים לא טובים, שמסיטים אותו להחטיא אותו, וגורמים לו שירד בגינם. על זה יבקש כל הקמים עליי לרעה, נערה פרץ אותם. כמו שצריך להתפלל על עצמו, פלל גם על הזרע שלו, שיהיו יראי שמיים, בניו, צאצאיו, כל היוצא חלציו, שלא יהיה מהם חס ושלום מישהו בעל עבירה או מישהו שיקשל בעוון. גם הגאון יעבץ בספרו מגדל עוז מעריך בזה, כתב פירוש נפלא על אלוקי נצור לשוני מרע, וגם בספר עקדת יצחק יש את זה בעריכות גדולה, ושם כתב שבגלל שלשון הרע הוא חמור משלושה עבירות שיהרג ואל יעבור, לכן סידר פה תפילה מיוחדת על זה דווקא. ליצור לשוני מרע מתחיל בעניין של דיבור לשון הרע. הרב סדר היום, רבי משה בן מקיר, עליו השלום, בסדר תפילת העמידה כתב, מתפללים מה מזכירים פה? לשון ושפתיים. ליצור לשוני מרע. הרב אמר, ושפתותיי מדבר מהם. למה הזכיר רק לשון ושפתיים? מה עם שאר האיברים? מה עם העיניים? מה עם הפה? ומה עם השיניים? למה דווקא לשון ושפתיים? אז הוא אומר שכיוון שבלשון ובשפתיים התפללנו את התפילה. ומה אדם התפלל? שם שפתיים תפתח. יגיד תהילתך, בלשון ובשפתיים. ואפשר שלא התפללנו כראוי. חסרנו איזה משהו, או לא תיקנו כמו שצריך. אז מתפללים שלא יחשוב לנו עוון בפשע, מה שלא קיבלנו בתפילה. צור לשוני מרע, שפתותיי מדבר מרמה, שלא יהיה בלשוננו עוולה ולא בשפתותינו רשע, ושלא נהיה אחד בפה ואחד בלב, זה הכי חמור. אומרים פה כזאת חברו, מה נשמע, היי, מה ילין, תבוא אלינו, זה, הולך אחריו, תקדל אותו. דבר אחד בפה ואחד בלב. אז זה צריך זהירות גדולה, שפי וליבו יהיו שווים, והשפתיים והכליות אחד, הכליות זה המחשבות. באות מהקריות. והשפתיים זה הדיבור. אז שיהיה כמו שצריך. אומר, ואם לא עשינו את מה שראוי, לא במרד ולא במעל חס ושלום עשינו כן. אלא, זה היה מתוך אי ידיעה, מתוך שיצר הרע הכשיל אותנו. ואז מתפללים שישמור אותנו מכל דבר רע, מכל דיבור רע, וגם אם באוזניים שמענו משהו לא בסדר, גם זה אנחנו מבקשים. נפשי כעפר, לכל תהיה. שלא ירגיש שום עלבון. לא מעט ולא הרבה. מה עשו אותך? ראש עיריית לונדון בחרו אותך? מה? סנדק? לא, אנחנו נביא את התינוק לפה. לא, אל תצא לשם. אסור. מה זה? איך אפשר להתפלל בחוץ לארץ? אל להתפלל. את מאמין שהם הולכים להתפלל שם? שייך חייך. אז אמר ונפשי כעפר לכל תהיה. עכשיו יש עוד ביאור. המהרש"א עליו השלום באר, מה זה כעפר לכל תהיה שם בגמרא? שלא ישבחו אותי ולא יכבדו אותי. תראה מה זה, לא רוצה שישבחו אותו ויכבדו אותו, ונפשי כעפר, אלא אני אהיה כעפר שהוא לא שווה כלום. וגם שלא יקללו אותי. את העפר היית מישהו קילל? לא. מה עשה לך עפר? גם הרב חידה במורה באצבע כותב, לנפשי כעפר לכל תהיה, לכל, לעני ולעשיר, לגדול ולקטן, לחכם ולטיפש. יהיה כמו העפר. זאת אומרת, עם כולם אני אדבר איתם באותה צורה, בגובה העיניים, כמו שאומרים. לא יעשה שום... תוספות כתבו גם שיבקש עבור זרעו וזרע זרעו עד עולם. ככה תוספות שם במסכת ברכות דף י"ז באותה סוגיה. בקש על כל זרעו עד עולם, שכולם יהיו צדיקים, יהיו ענבים, יהיו קדושים, יהיו טהורים. וכתב שמה שיקבל ביזיונות שתעלה נפשו יותר. רבי שלמה אלקבץ עליו השלום, הוא רבו של הרמק, הוא כותב שהעפר כולם דורכים עליו, אבל הוא מה עושה? נותן לנו לחם. מאיפה בא לחם? מהעפר. מאיפה בא ירקות? מהעפר. מאיפה אילנות? מהעפר. פירות? מהעפר. רעיתים? מהעפר. השומע? העפר כולם דורכים עליו, והוא נותן לנו לאכול. וכך צריך להיות האדם. ונפשי כעפר לכל תהיה, שאפילו שדורכים עליי, אני אעשה להם טובות. אני לא אזיק להם. לא אזיק לאחרת. זה פירוש, נפשי כעפר. עוד כמו שהגמרא אומרת, רב עליו השלום, שהיה הולך בדרך, לא היה מסתכל חוץ לארבע אמות. למה? היה תמיד חושב שיבוא היום חס ושלום, והוא ישקע בקבר ואין לו אלא ארבע אמות באדמה. היום גם זה לא נותנים, פחות מארבע אמות. הם גונבים, חברה קדישה, חוסכים באדמה. צריך לכל מת שיהיה לו ארבע אמות שלו. מצופפים את הקברים, זה נגד ההלכה, תדעו. זה נגד ההלכה כל מה שהם עושים היום, ולפי ההלכה צריך לפחות אמה, שישה טפחים בין קבר לקבר. והם לא, יש מי שמתיר בשלושה טפחים. היום אפילו טפח הם לא שמים. זה אסור. שכל מת יש לו 20, יש לו 400, שיהיה לו מי שלו. אחר כך יאמר, וכל הקמים עליי לרעה, מהרה אפר עצתם וקלקל מחשבותם, ונוהגים להוסיף, יהיו כמוץ לפני רוח, ומנח אדוני דוחה. קבל רינת עמך שגבנו, תארנו נורא. מה העניין הזה, מאיפה זה בא? בספר פרי עץ חיים, כך כתב, הביא הרב יוסף דן, היה תלמידו של רבנו הארי, בשם הרב יוסף דן. כתב שהוא שמע מרבנו הארי, שלפני שמסיים את העמידה, יאמר יהיו כמוץ לפני רוח מלאך אדוני דוחה, לראשי תיבות הוא אומר זה גימטריה פר, זה גימטריה של מלאך שקושר כתרים לבורא. שהגמרא אומרת, המלאך סמך נון דלת למד בבב נון. זה המלאך קושר כתרים מהתפילה שלנו לבורא. והוא יוצא מראשי תיבות של הפסוק, יהיו כמוץ לפני רוח ומלאך אדוני דוחה. וזה טוב שהאדם יאמר אותו, הוא אומר, יש לו גם בראשי תיבות, גם בסופי תיבות, ומנו יוצא השם כף התף. איך? זה הראשי תיבות והסופי תיבות ביחד יוצא 425. מה זה יש ב-425? זה השם שמשה רבנו הרג את המצרי ותמן אותו בחול. אז כך כתב גם המשנת חסידים רבי אמנואל חייריקי, שאדם ייזהר, זה טוב שיאמר גם את הפסוק הזה בסוף, בזה יכניע כל המקטרגים והמסדעים שיש לו. ואיזה מקטרגים יש לו למעלה? אם אדם חולה, איך נהיה חולה? מפני שהיה לו מקטרג למעלה. לא עליכם, קרתה לו איזה תאונה, שריטה אפילו יצא. היה לו מקטרג למעלה. הפסיד איזה ממון, אפילו 10 שקלים. היה לו מקטרג למעלה. מישהו דיבר עליו לשון הרע, יש לו איזה אויב פה, שונא כאן, מפני שיש לו מקטרג למעלה. מה יעשה? ואומר את הפסוק הזה, לבקש שכל המקטרגים שלמעלה יסתלקו ממנו. וגם יוסיף את הפסוק, קבל רינת עמך. כתב אותו רבי אליעזר פפו עליו השלום, שהוא ראשי תיבות, קוף רשעין, שין, תת, נון, תקבל רינת עמך, שגבנו, תארנו נורא. זה טוב לומר אותו. כן, שם היה לך שאלה? למעלה ולמטה. כי למטה לא יכול להיות אם אין למעלה. כן. על מה אתה שואל? על מה, על מה? נו. בסדר, אבל זה לא סותר מה שכתב רבי חיים ויטל. הוא לא סותר. צריך לסתור, כן צריך לסתור. תעיין בהקדמה של עץ חיים, כתב רבי חיים ויטל, שאם ראית מישהו אחר כתב עוד דבר, אם זה לא סותר מה שאמרתי, זה בסדר. אבל אם זה סותר, זה לא בסדר. אז זה לא סותר, אז מה יש? בא רבי חסד לאלפים, היה אדם גדול מאוד, רבנו אלעזר פאפו, וכתב שטוב לומר את הפסוק הזה, וזה יש בזה מעלה גדולה מאוד. עכשיו יש עוד דבר אחד, מרן רבי יוסף קארו, הביא את זה בשם הרוקח. שאומנם אנחנו אומרים אותו, אבל לא שמים לב כמה הוא חשוב. עשה למען שמח, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך. מי שאומר את הבעת אבה כל יום אחר התפילה, זוכה ומקבל פני שכינה, ואין תפילתו חוזרת וקם. אבל אומר את זה כמו שצריך. מה התכוון? אבל לא סתם אומר דקלר, אז מה זה מה זה אומר? תגיד, אני לא שווה שתעשה לי את התפילה, אבל כיוון שקוראים לי על שמחה, אם לא תענה לי, יחילו לשם, עשה למען שמח. אך יאמר עשה למען ימינך, מי זה ימינך? התורה נקראת ימין השם, ואני לומד תורה לפעמים. אז אם אתה לא תענה לי, אז יהיה ביזיון חס ושלום לתורה, עשה למען ימינך, אך עשה למען תורתך, וגם עשה למען קדושתך, ככל מה שביקשתי, כדי שאני אעבוד אותך בלב שלם, בקדושה ובטהרה. וכך הביא הרוקח, הביא את זה, מביא באגדת שמואל, היה להם מדרש שנקרא מדרש שמואל. כך קוראים בו אגדת שמואל. כל הרגיל והבאה הדברים הללו, זוכר ומקבל בני שכינה, ואלוהי נעשה למען שמח, שמען ימינך, שמען תורתך, שמען קדושתך. הוא הביא שמה עוד לשון, עשה למען משיח צדקך, עשה למענך ולא למעננו. הטור גרס את מה שאנחנו אומרים. שמח, תורתך, קדושתך וימינך. אז אלה הם הארבעה, כך גם מובא. מה? או, יפה. אז ימינך אומנם זה התורה שהיא ימין השם, שנאמר מי מינו, איש דת למו, אבל התורה יש בה גם שמאל. יש בה כל הצדדים. יש בה ימין ויש בה שמאל, יש בה אמצע, יש בה אסור ויש בה מותר, יש בה כשר ויש בה פסול, וכן על זה הדרך. אז לכן תורתך כולל הכל. אבל ימינך זה בסוף פסק ההלכה. יש אחת שלפי זה אנחנו נוהגים. זה יקרה ימינך. שעבר רבנו הארי עליו השלום וכתב בשער הכוונות להוסיף גם פסוק למען יחלצון ידידיך. למען יחלצון ידידיך, יוד למד יוד ראשי תיבות. וזה האמת המקור בדברי הטור, מחזור ויטרי ועוד, שתקנו להזכיר את הגלות של השכינה עם הגלות שלנו. זו הסיבה, וכתב שם בכדי שישראל ידידיך יהיו נחלצים מהצרות. לזאת הושיע לי בימינך וענני. אז זה כוון ראשי תיבות, יוד למד יוד, מה יש בשם הזה? כל ניצוצי הקדושה ששייכים לאדם, שמפוזרים בין החיצונים, על ידי אמירת למען יחלצון ידידיך, ויכוון ליוד למד יוד, השם הקדוש הזה, מעלה אותה מלמטה עד למעלה. כולם עולים, וזה הכל נהיה כמו שצריך. עוד הרב יסוד ושורש העבודה כותב, שהתכוון להתפלל בלב נשבר על שמו של הקדוש ברוך הוא, שבעבונותינו מחולל בין הגויים. וכמה עובדי פסילים יש בעולם, כמה עובדי עבודה זרה. זה יכוון על שמן שמח. אך למען ימינך, גלות ישיב אחור ימינו, ואיר ביור נוסף. איפה הגבורה שלו, כביכול, שיב אחור ימינו מפני אויב. שלמען תורתך, שבימינו נמסרו סודות התורה לחיצונים, והתורה אין מי שלומד אותה כמו שצריך. אנחנו לא יודעים אותה, רובה ככולה נעלמת ונסתרת מאיתנו. שלמען התורה. מה קדושתך? הקדושה של עם ישראל שמחוללת עכשיו בעוונותינו. ואיך פעם נשים היו הולכות בצניעות, איך היו נהגים קדושה בבית הכנסת, איך היה קדושה של בית המקדש. זה קדושתך, קדושת עם ישראל שאיננה, שהיום בעוונותינו הרבים היא כבר הלכה ו... יחזור, ודאי, אין בזה בעיה. יחזור ויאמר את זה בכוונה. שמען שמח, שמען ימינך, שמען קדושתך, עשה למען תורתך. זה חשוב מאוד. עכשיו, כן. איזה התחלה של מה? ברך עלינו, יחזור. למה יחזור? לא כיוון. בפעם הבאה יכוון. חזן מה? לא, אם החזן התחיל להזרה, תדלג על זה. זה תגיד אחרי התפילה. אחרי עלינו לשפח, תגיד. לא יפסיד חזרת השעת בגלל זה. עכשיו, הפסוק...
וזה, וזה שבת, כן.
נכון. ודאי, השם לאורך ימים. גם בקבלת שבת, גם במזמור לדוד השם רואי לא יחסר, יש את זה בכמה מקומות. יוד למד יוד, זה שם שממונה ללקט כל חלקי הקדושה שלנו שהתפזרו בין החיצונים, לעלות אותם אל מקום הקדושה. עכשיו הפסוק הזה שאנחנו אומרים אותו, ששם האדם שאומרים אותו, מאיפה המקור? זה בספר מיכה, ששמה בפרק וב, הפסוק אומר, כל אדוני לעיר יקרא, ותושיה יראה שמך. כתב ראשי שמה ככה, תושיה קורא להם הנביא, אשר רואה את שמך, שנותן להם לב להתחנן ולראות דרכך. מכאן, שכל מי שאומר כל יום, מקרא המתחיל ומסיים, כמו שמתחיל ומסיים שמו, התורה מצילה אותו מגיהינם. אז הנה זה המקור בראשי במיכה בפרק פאב, פסוק ת' בא אליה רבה והביא, הביא גם בשם בית יוסף, אומר וראיתי שפרשו בראשי ישן וכן גם בהגהות. בא אחריו השלה, בקיצור השלה כותב, שזה מסוגל שלא ישכח שמו ביום הדין. עכשיו מה העניין יום הדין? מה קרה? יש מסכת שנקראת חיבות הקבר, פרק ב', ידידיה, כן, כן, אבל אתה צריך לשמור גם על אחרים. אז במסכת חיבות הקבר, שם כתוב, שאלו את רבי אליעזר, כיצד דין הקבר? בא לו מלאך המוות יושב על קברו, הוא מכה אותו, ואומר לו, קום, אגיד עלי שמך. בקש ממנו שיגיד מה שמו. אומר לו, גלוי לידוע. ואמר לו, נקרא לכם את לשונו, אמר לו ערבי אחד, בוא והראה כאן נפלאות. והרכין אוזנו ושמע צועקים, וי, וי. והבין שזה אחד מפתחי גיהינם. והנה ראה, איש אחד שדנים אותו המלאכים בדינים קשים מאוד. ואחר כך מרוב הפחד, הרדם. וראו, הראו בחלום, ושאל אותו מה היו מעשיו, וישיבו שלא הניח עבירה שלא עבר. שאל אותו מה שמו, וישיבו הרשעים שוכחים את שמם. לא זוכר. עד כאן המעשה שהובא בזוהר חדש מגילת רות, שהם שוכחים את שמם. עכשיו מה העניין שהם שוכחים את שמם? יש רבנו הרי בספר שער הגלגולים, שם הביא, שאחר שקוברים את האדם, בא מלאך מיוחד שהוא ממונה על חיבות הקבר, עומד על הקבר ושואל אותו מה שמך, יש לו פנקס ביד, והוא אומר לו גלוי וידוע לפניו התברך שאני לא יודע מה קוראים לי. עכשיו הלשך אומר, מה זה, למה הוא שוכח את שמו? אומר, פשוט מאוד, הרשע, כיוון שעשה מעשים רעים פה בעולם הזה, לא עניין אותו מה קוראים לו, מה לא קוראים לו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, בשביל מה הוא נולד, מה התפקיד שלו בעולם, לא עניין אותו כלום, פרטים לא פרטים, שום דבר. הצדיק כל הזמן מפחד, אז הוא זוכר את השם שלו, וזה מקטיע אותו, והוא לא עושה עבירות. אבל הרשע, שעושה עבירות, שוכח הכל, השם ישמור. ואז המסכן הזה שוכח, ועד שמקים אותו חזק, 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 יוצא ממנו כל האבק וכל הרוע שהיה בו כאן בעולם הזה, ואז מתחיל לזכור את השם, ואז אומר אותו, בא יפה ללב רבי יצחק פלאצ'י, בנו של רבנו חיים פלאצ'י, כותב. כותב שבכל השלוש תפילות, יאמר קודם יהיו לרצון האחרון, אחרי שאמר עשה למען שמח, עשה למען ימינך, יאמר את אותו פסוק שמתחיל ומסיים באותיות ששמו מתחיל ומסיים בהם. האמת שיש דנו גם נשים צריכות לעשות את זה, כי לכאורה לא כתוב אצל אישה, כי אישה גם פטורה מתפילה, אבל האמת אין הבדל. מה ההבדל? גם היא צריכה להינצל, כמו שהגמרא אומרת, גברי בעי חיי, נשא אלה בעי חיי. אז הנה חינם. וכדאי הילד, מישהו קטן כבר, להרגיל אותו, מה שמו? מה השם שהוא נקרא בו? עכשיו לא השם המקוצר, אבי, או אני יודע מה, דליק, טולי, וכל מיני שמות, צולי. לא, אלא שמו המלא. ואם יש לו שתי שמות, אבא שלו סיבך אותו. למה? צריך שתי פסוקים. משל קרא לו אברהם חיים, אז אחד על אברהם ואחד על חיים. וכן על זה הדרך. צריך שם, ואם יש לו ארבע שמות, ארבע פסוקים. את כולם צריך. מה? לא שמעתי. אני יש לי שם אחד, בן ציון. יש שם בן? אי אפשר מה לעשות? הכל אפשר, השאלה אם את המלאך זה יעניין אותו שם. הכל אפשר. בטח, רואה אותו. לא מפחד. אומר לו, קוראים לי שלמה, קוראים לי יצחק. ואומר לו במקום את השם. לא מפחד. מה, למה, מה? הוא שוכח. למה הוא שוכח? כי הרשע, כך כתב רבי אברהם אזולאי, הרשע עושה מעשים רעים. אז הוא, השם שלו מתפזר, האותיות של שמו, עוד אחת שכח אותה, איך הוא אמר, רצה לנסוע ללונדון, אחת שכח אותה בטיבט, אחת שכח אותה אצל ההוא, בצ'ייני, אחת שכח אותה לא יודע איפה, הוא כבר לא זוכר, כל האותיות של שמו מפוזרות. אז הוא בא שם, בא לעולם האמת, מה הוא רוצה ממנו? פתאום מביאים אותו בנים של מעלה, ביום אחד פתאום תפסו אותו, ועכשיו אז, כעת הוא לא זוכר כלום, מקים אותו, חיבו את הקבר, יכול להימשך חודשים. יש איזה נמשך שעות, יש נמשך רגעים, ויש איזה נמשך חודשים. למה זה? ככל שהוא נהנה פה בעולם, כך כתוב שם בספר ראשית חוכמה, מסכת חיבות הקבר, אפילו נפל יש לו חיבות הקבר. תינוק בן יומו, שלא ראה גיהנם, יש לו חיבות הקבר. למה? כל הנאה שנהנה מהעולם הזה, אכל משהו, טעם משהו, נהנה, התקשט, אהב כבוד, אהב ממון, אהב כל מיני תענוגים, זה מוסיף עוד בחיבות הקבר. אז אחרי זה, מה זה חיבות הקבר? כמו הגמרא אומרת, כמו שיש שטיח, שיתמלא אבק, עכשיו רוצים להכניס אותו להיכל המלך, אי אפשר, צריכים לחבוט אותו. אז חובטים וחובטים וחובטים, עד שגרגירי האבק האחרונים מסתלקים ממנו, ונעשה נקי לחלוטין, אז מכניסים אותו. ככה הוא רוצה להיכנס עם כל האבק, עם כל הלכלוך שהביא פה בעולם הזה, רוצה להיכנס שם לגן עדן, זה לא הולך. אז לוקחים אותו, מנערים אותו, שני מלאכים מראשו, שני מלאכים מרגליו, וחובטים אותו עד שהוא מסלקים ממנו את האבק, והוא זוכר את השם שלו. ברוך הבא, כבוד הרב. כן. נו, מחילה. נו, אז מה אתה רוצה? יש לו משתמשים בשם הזה או לא משתמשים? אז יקרא עוד פסוק שגם שייך לשם הזה, כן? נו, ומה אמרתי לך אני? לפני יהיו לרצון השני. כך כותב היה. מה? גם טוב, עוד יותר טוב. אם נפטר, יש, מה זה? לא, 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 זה לא פשוט. יש תשובת הרדב"ז מעשה היה באחד שמת ביום שישי בבוקר ורצו להשאיר אותו עד אחרי חצות היום, והוא כתב תשובה שאתה מתחכם על הבורא. אם הבורא היה רוצה לפתור אותו, היה ממית אותו סמוך לחצות ותקבור אותו אחרי חצות, אז ינצל מחיבות הקבר. יש גמרא, גמרא שמה אומרת הברייתא, מה יעשה אדם וינצל מחיבות הקבר? יאהב את התוכחות, יתפלל בכוונה, יאהב את הצדקות, זאת אומרת יאהב צדקה, לעשות צדקה, יתפלל בכוונה, יאהב את התוכחות, ויגור בארץ ישראל, יקבר בארץ ישראל, ונפטר ביום שישי אחר חצות, ונקבר אחר חצות. כתוב שם עם דמדומי חמה, אתה יודע מה זה עם דמדומי חמה? כך כתוב, ואז ינצל מחיבות. אז יש ויכוח, מחלוקת הפוסקים, האם צריך גם וגם או. זאת אומרת, האם גם צריך שיגור בארץ ישראל ויפטר ביום שישי, או מספיק שגר בארץ ישראל כבר נפטר מחיבות הקבר. לפי הפשט, לא מספיק נפטר בארץ ישראל, אלא אם נפטר ביום שישי ונקבר אחר חצות היום. כן. אם אומרים מה? למה? יפה, יפה, אתה דקדקת נכון. מהפשט שדברי רבנו הרי משמע, צריך לומר את זה לפני למען יחלצו מדידיך. אז עוד יותר. אחרי עשה למען שמח, למען קדושתך, למען ימינך, למען תורתך, יאמר את הפסוק של שמו, ואחר כך למען יחלצו מדידיך, הושיע ימינך, בענני, יהיו לרצון. בסידורים לא כך כתוב, בסידורים זה מובא לפני יהיו לרצון. אבל זה לא משנה, האמת שזה לא משנה הרבה. אני אגיד את זה לפני למען החלצון, אחרי למען החלצון, העיקר שיאמר את זה, ונזכה לראות בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.